אנחנו מתחילים את מהדורת יום חמישי עם דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית. שלום לך דני.
שלום ענבר.
טוב, איפה אנחנו עומדים? אתה יודע, ארצות הברית היא מה שנקרא ידידתנו הגדולה. היום שמעתי את עמיחי שיקלי שאומר שבגלל ארצות הברית אנחנו הבור שבו אנחנו נמצאים. בואו נשים את באמת את ה... שאין לתאר ש... שנבחרי ציבור כך מדברים. אבל בכל מה שקשור לעסקה, להצעה של ישראל לחמאס, ואיפה אנחנו עומדים עכשיו?
יורי, אני חושב שהאמריקאים בסך הכל הם שמו מתווה, או לפי מה שהם מדווחים זה מתווה של ממשלת ישראל. זה שאנחנו לא שמענו ממשלת ישראל זה גם כן דבר מוזר. אבל בוא נגיד שאם אנחנו מסתכלים באובייקטיבית על המתווה, זה מתווה שבהחלט הוא אינטרס ישראלי. גם להביא את כל החטופים. כמובן יש את הפסקת הלחימה, כן. אבל זה לא ברור לכמה. לפי המתווה הזה אפשר לחדש כמובן אחרי, מדובר על היום שאחרי, גם כאן לא מדובר שהחמאס יישאר. כל הדברים האלה בכוונה נשארו, הייתי אומר, קצת מאורפלים, כן. כדי לעזור לישראל. אני חושב שהאמריקאים פה עומדים חד משמעית מאחור ישראל, ראינו גם איך הם תוקפים היום את החמאס שנציב תנאים.
אבל לא רק האמריקאים, זאת אומרת, יש בינתיים, המתווכות הם קטר, מצרים, אמריקה, נכון. שהסבירו לנו שבעצם כל הסיפור של, שהדברים יהיו כתובים, שאנחנו נפסיק את, את הלחימה, המתווכות מסבירות לחמאס שאי אפשר לכתוב את זה, אבל זה מה שיקרה כדי שאחר כך נוכל לחזור להילחם.
תראי, כשהנרי קיסינג'ר הגדול, כן, שר החוץ המיתולוגי האמריקאי, שהמציא את המושג שנקרא עמימות קונסטרוקטיבית, קונסטרקטיב אמביגיויטי, ובדיוק לדברים האלה, כאשר יש מסע ומתן קשוח בין שני צדדים שאין ביניהם מרחב משותף של אינטרסים או של קרבה, כאשר המשחק סכום אפס, אז בונים מין כזה סטרקצ'ר כזה מדיני, משפטי, שבו משאירים קצת ערפל לסוף, ומי שעם רצון טוב, הולך עם זה. כרגע לא נראה שהחמאס מראה רצון טוב, ומהבחינה הזאת כולם תקועים, והאמריקאים, את זוכרת, תנבר לפני שבוע, כמה ימים הם העבירו במועצת הביטחון החלטה שלמעשה מקבלת את אותו מתווה שמדובר עליו, וזה נועד להערכתי לתת איזשהו קאבר גם לקטר וגם למצרים להגביר את הלחץ על החמאס. כי ברגע שיש החלטת מועצת ביטחון, אז פה גם קטר וגם מצרים יש להם את הלגיטימציה להפעיל את כל ה... בוא נאמר...
סנקציות.
כן, את כל המנופים שיש להם. יש פה החלטה של מועצת הביטחון.
זאת אומרת שיכול להיות, שיכול להיות שמדינת ישראל מחכה ללא המוחלט או הלא הרפה של חמאס כדי באמת לקבל את הלגיטימציה מארצות הברית והשותפות האחרות לעשות מה שהיא רוצה בעזה? ואולי כן, לא
אם
רק.
אם החמאס לדעתי יעשה פה את השטות הזאת, כן? ואחד הדברים הכי מוזרים זה ש... סינואר שנמצא באיזושהי מכילה בעזה חושב שהוא מנצח, כי באמת ההתנהלות שלהם זה כאילו הם מכתיבים פה תנאים של מנצחים.
למה חושב? הוא לא מנצח?
שאלה טובה. השאלה, הוא מנצח על חשבון מי? על חשבון העם שלו, אבל זה כנראה לא אכפת לו. להפך, ככל שיש יותר קורבנות פלסטינים זה יותר טוב לו. אבל פה אם הם לא יקבלו ואם הם ידחו את ה... את ההחלטה הזאת, או את המתווה, שגם מאושר על ידי האום, זה מה שפה עוד מוסיף, הייתי אומר, מין לחץ מדיני. אם הוא לא מקבל את זה, אז בהחלט לישראל תהיה לגיטימציה להמשיך בלחימה, ואפילו להעצים אותה, אין פה שום ספק.
מה שלא בטוח יעשה טוב, אתה יודע.
נכון, לגמרי לא, אנחנו נמצאים פה במצב... אסטרטגי מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מסובך, דבר שהגענו אליו בגלל חוסר החלטה או החלטות שקויות של הממשלה, כי חוסר החלטה זה גם החלטה, אבל הבריחה הזאת גם מאחריות וגם להציב יעדים שהם יעדים ברי השגה, גם לעבוד מול קהילה בינלאומית שתמכה בנו בהתחלה, כולל ארצות הברית. כל הדברים האלה לא נעשו. וכשזה לא נעשה, אז אנחנו היום נמצאים במצב שבו נמצאים, גם בדרום וגם בצפון.
נורא שאנחנו מחכים באמת לתשובה של רב מרצחים מנובל שלכאן הגענו. מה שמביא אותי, אתה יודע, לשאלה הבאה, אתה היית סגן שר החוץ, היית שגריר ישראל בארצות הברית, אתה יודע פחות או יותר איך תמיד היינו צריכים לשמור על השם שלנו ועל הלגיטימציה לפעול כפי שאנחנו פועלים. זה שכרגע המסבירים שלנו אלו אנשים פרטיים שעושים את זה על חשבונם, מצליחים פה ושם, אבל אנחנו רואים מה קורה, אנחנו רואים את הגל. מתי להערכתך מדינת ישראל תגיד עד כאן באמת צריך לעשות משהו?
הייתה צריכה כבר לעשות את זה מזמן, אם בערת יודעת את זה. תראי, יש יתרון אחד במסבירים פרטיים, כן, שיש להם את הייתי אומר את
החופש,
לא רק את החופש אלא גם מבחינת יש להם את האותנטיות, כאילו זה בא מהעם. זאת אומרת, הם לא מדברים בשם הממשלה, הם מדברים, וזה בהחלט נותן להם נקודות זכות. זה לא דיפלומטים שמשלמים להם להגיד. אבל מצד שני, זה מאוד כזה ספורדי, מאוד אקראי, לא מאורגן. ובסך הכל צריך להבין, אנחנו פה עומדים מול רשת, פשוט רשת גלובלית ענקית של פלסטינאים, כולל איסלאמיסטים, כולל האיראנים, שפה בנו פשוט תאים רדומים. אנחנו רואים את זה באוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה זה כבר הרבה זמן, ומול רשת כזאת צריך ממשלה, צריך תקציבים, צריך ראייה מפוקחת וניהול, כל הדברים האלה חסרים.
אני מנסה, אתה יודע, לעשות איזושהי שאלת המשך, ואין לי כל כך, אז לא, כי אנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, יוון, ספרד, אירופה, מקומות נוספים, אמריקה. לו עכשיו אחד הילדים שלך עובר לגור בספרד, או באיטליה, או באמריקה, ורואה את זה, או אפילו לא חווה את זה, יודע שזה קיים מעבר לרחוב. מה אתה אומר לו? אולי?
אני אומר להם, שובו הביתה. היום, באמת, לישראלים, וזה לא הולך להיגמר. גם יהודים, גל אנטישמיות שבאמת אני לא זוכר כמו, אולי מאז קום המדינה לא היה דבר כזה, אולי אפילו מאז השואה לא היה דבר כזה. ואני חושב שבסופו של דבר היום, ואני רואה את זה גם מאנשים שנטועים, נאמר בחברה האמריקאית, okay, יהודים שעכשיו עושים עלייה או מתחילים לעשות את כל ההכנות, כי הם מבינים ששם נמצא מדרון חלקלק. אירופה, נגיד ספרד, זה ממש מדרון חלקלק. ואני חושב שבכלל, אם אנחנו, למרות הממשלה הגרועה הזאת, כנראה הגרועה ביותר שהייתה בתולדות מדינת ישראל, אבל אנחנו צריכים את האנשים הטובים כאן, כדי
אז אני אתן לך את התשובה של אותם חבר'ה צעירים, ואתה יודע, גם הרבה מאוד משפחות צעירות עוזבות עכשיו, אנחנו מכירים כאלה גם פה מהרדיו, שפשוט נמאס להם. אז הם יגידו, א', אתה יודע, יהיה בסדר שאנחנו, זה ב-DNA שלנו. והם גם יגידו, לא רוצים. לא רוצים לשלם על גן 5,000 שקל, ולא רוצים לשלם מיסים, ולא רוצים לשלם את ה... וללכת למילואים, וללכת לצבא, כשמישהו אחר לא עושה. לא רוצים שזה השר שבשר לביטחון פנים שלנו. לא רוצים פשוט.
זה מובן לחלוטין. וזה בהחלט מה שהממשלה הרעה הזאת עושה. זאת אומרת, הנושא הזה בכלל של השתמטות כבר קיים... למעשה, אנחנו רואים את נקודת השבר הייתה ב-77. כשהליכוד עלה לשלטון, אז בגין נתן לחרדים מה שהם לא קיבלו אף פעם. הרי בתקופת מפאי, עם כל הכשלים של מפאי, כולם שם התגייסו, חוץ מ-400...
כן. טוב, אבל אז גם בנו מדינה, אתה יודע, אי אפשר...
בנו מדינה, גם לא, ודאי, בנו מדינה, קלטו עלייה, עם כל הכשלים שהיו, בהחלט הם עשו דברים ובנו, אין ספק בכלל. ולהם מגיע הקרדיט, כי אם זה התלוי דווקא בצד השני, הרוויזיוניסטים של בגין, ממשיכי ז'בוטינסקי, לא הייתה מדינה היום, כי הם התנגדו להצעת החלוקה, הם אמרו הכל או לא כלום, אז שאומרים הכל או לא כלום, דרך אגב, זה כמו הפלסטינים, שאומרים הכל או לא כלום ומקבלים כלום. אבל לאותם חבר'ה צעירים הייתי אומר לנשוך שפתיים, לעשות כאן, בכל אופן, להישאר פה בארץ, ולעשות מה שאפשר מבחינה פוליטית, כדי להביא לממשלה חדשה, ואז כדי להשפיע פוליטית צריך להיות פה, ואני בכלל מאמין שצריך לבוא דור חדש של מנהיגים, חבר'ה של 40, בני 40 ו-50, שהם ייקחו את המושכות ליד, ואני לא רואה אף אחד היום, בכל הכנסת הזאת, 120 חברי כנסת, אני הייתי שולח את כולם הביתה. אבל בשביל זה, ענבר, החבר'ה צריכים להישאר בארץ.
יהיה קשה להחזיר אותם.
כן, אבל אסור לאבד תקווה, ואסור
לבטא. לא, אמרתי, אתה יודע, בתחילת דבריי, שאומרים שייאוש זה לא תוכנית עבודה וכו.
נכון.
מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, כשאתה מרוויח, לא יודעת מה, 12-13 אלף שקל ו... שבע זה גנים, ארבע זה משכנתה, ואתה נשאר במינוס בגלל סופר, שאתה יודע ששעה וחצי טיסה מכאן, זה חצי, אז זה קשה, זה שאלה קשה ומהותית.
נכון, זה מטורף, באמת, זה לא סביר לחלוטין, ויש הרבה מה לעשות, וזה לא דברים שזה לא, את יודעת, ענבר, זה לא גזרה משמיים.
את זה אנחנו שומעים כבר הרבה זמן, אתה יודע, כל אחד בא ומנסה, ואז אנחנו רואים את שר הכלכלה, כותב בטוויטר ומצביע בעד זה שהילדים שלנו ימשיכו ללכת לצבא. אז אנשים אומרים, די, נמאס, לא רוצה. בואו תסתדרו, תעשו משהו אחר, אולי נחזור. טוב, אנחנו יום אחד עוד נדבר בטוב.
נדבר בטוב, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחרון, שלא יחשבו שהדשא במדינות האחרות יותר ירוק. תאמיני לי, כל מדינה יש לה את הבעיות שלה. אני אומר לך את זה באחריות.
אין לי בכלל ספק. דני אילון, מי שהיה סגן שר החוץ, מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, ענבר.